יום שלישי, פרשת חייסו. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום על כוחה של תפילה. הגאון רבי יעקב גולדברג שליט"א סיפר בשיחה ליתד נאמן מעשה נפלא שמלמד על הכוח של התפילה, בפרט בענייני שידוכים. הוא מספר על איזה בת מסוימת שלא התקבלה לסמינר. בבית כמובן היה צער גדול, האווירה בבית השתנתה לבלי הכר. אב היה ממורמר, האם הייתה בוכייה, וכמובן הבת בעצמה. הבית ממש הידרדר, לא תפקד. עד שיום אחד הרב פנה מגדולי הדור, אחד מגדולי הדור, סיפר לו מה קורה, ואת הסיבה שגרמה לזה. אמר לו הרב, לבכות על העבר זה הרי תפילת שווא. מי אמר שצריך בכלל ללמוד בסמינר? שתהיה בבית, תהפוך להכרת בית נפלאה. במקום לחשוב על העבר, שתתפלל על העתיד, על החתן שיהיה לה בעתיד. חזר אבא לבית, סיפר את הוראה של אותו גדול. וככה עשו, הבת נשארה בבית, שמרה על האחים הקטנים, סידרה את הבית כל יום, מכינה ארוחת תוריים. כשאמא חזרה מהעבודה, הבית היה נוצץ, יכלה לנוח קצת אחרי העבודה, לתפקד ברוגע בערב, והבית נהפך לבית שמח. בת בבד, הבת למדה אחרי צהריים, בערב היא למדה מקצוע שיוכל לעזור לה לפרנס את הבית שהיא תבנה בעזרת השם. והיא צהלה הרבה שתזכה בבן תורה אמיתי. כעבור שנים הגיעה הבת לפרקה, התחילו להגיע הצעות שידוכים. אבל כששמעו שהיא לא לומד בסמינר, אז הם נפלו כלומת שבאו. אבא לקח לו זמן, והלך לישיבה מפורסמת, התעניין בבחורים הטובים. הוא ראה שם איזה בחור מצוין שעשה עליו רושם מצוין, הוא רשם את השם שלו, את הכתובת, וניגש ישירות לאבא של הבחור, סיפר לו על הבת, על המעשים שלה. טוב, כשהוא שמע אבא של הבחור שהיא לא לומדת בסמינר, הוא גם מיד רצה להוריד. אבל אבא של הבת שדל אותו שהכל נעשה בהורה של גדול, כל מה התפעלו לשידוך כזה. בוודאי שהם יראו סדר ישמעאל ורובה. אבא של הבחור ענה שהוא ידבר עם הבן, אם הוא יסכים הוא לא יתנגד. כשהבחור שמע שהבת לא למדה בסמינר, אז הוא גם פסל מיד את הרעיון. אבל אבא הפציר בו שיישא איתו ביחד לאותו גדול שהורה לו לעשות ככה. ואין ספק שיראו הרבה סדר נשמע בזכות התפילה, שהתפעלה הבת כל השנים בזכות אותן תפילות. בסוף הבחור לא יכל לסרב, הסכים לפגישה אחת. כשנפגשו, הסבירה לאבת את הפסק של הרב וסיפרה על התפילות המרובות. והברכה של אותו גדול שתמצא בעל תלמיד חכם. הבחור שאל אם היא זוכרת את הריח המדויק שהתחילה להתפעל על הזיווג שלה. אז הרבה ודאי, זה היה באותו יום, כתבב בחשבן, שנה פלונית. טוב, הבחור החביר ואמר במבוכה, תדעי לך, אני יודע שזה הזיווג האמיתי שלי. הוא הסביר שהוא היה מבטלני הישיבה השם הרחם. כמעט לא פתח ספר, ביטל תורה, גם מכל מי שהיה בא במגע איתו. עד שיום אחד, בלי שום סיבת נראית לעין, הרגשתי חשק גדול ללמוד תורה. וכך נעשה השינוי עד שנהפכתי למתמיד הישיבה. לא ידעתי מה הביאתי למהפך הזה. משהו על טבעי, ממש נס גלוי. אבל עכשיו, היום אני כבר יודע. היום הזה היה כבר בחודש חשוון באותו שנה, והיום שהתחלתי להתפלל על הזיווג והתפילה שלך התקבלה. כמובן שכעבור פגישות שתו לחיים והוא קם בית גדול להשם ולתורה. ואנחנו ממשיכים ממה שכתוב בפרשת שבוע, 400 שקל כסף מאי. רב שמואל רוזנברג, יש פה סיפור מהמתוק האור, רב שמואל רוזנברג סיפר שאחד הימים הוא נכנס לרב חיים קניבסקי והראה לו לספר חמודי דניאל על הלכות מילה, לספר שחובר על ידי רב דניאל מאורדני על ירדה. מרבית הכתבים שלו עבדו בשריפה גדולה, ומהבודדים שנותרו לפגיטה אז הוציאו ספרים. אחד מהספרים האלה עוסק בהלכות מילה. כשרב חיים ראה את הספר, אמר שהוא לא מכיר את זה. אז אמר, אז אני מביא לרב. אז רב חיים מיד אומר, לא. סוני מטר וסיכיה. אבל אני רוצה להביא לרב, הוא חזר ואמר שופה. רב שמואל, חיים שוב סרט. לא רוצה מתנות, מתנות כבר קיבלתי לבר מצווה. כמה זה עולה? אז הוא אמר לו 22 שקל. טוב, בלי ברירה. חיים צעד לארון, הוציא קופסה של אף שטר של 20 ועוד שתי מטבעות של 10, כל אחד הגיש לו. יש כאן יותר מדי, אמר רב שמואל לרב חיים קנבסקי, אמרת לי, רב חיים שאל, אמרת לי 22, נו, וכמה כאן יש 40? הוא שאל אותו עוד פעם, כמה יש? ואז הוא סיפק לך כמה שאתה צריך ותחזיר את הידה. רק עכשיו הבין רב שמואל שרב חיים לא מכיר את המטבעות. אחר מה יצא וניגש אל הבן שלו, שרב חיים, ושאל, האם זה נכון שאבא לא מכיר צורת מטבעות? אז אמר לו, נכון. שמתי לב כבר כמה פעמים, צורה של השטרות הוא מכיר, אבל צורת מטבעות, זה הוא כבר לא יודע. ראי כי רואה את הסנזם ואת הצמידים. בספר בכל נפשכו, תלדות רבו סנצי פינקין, זכר צדיק לברוכה. הוא בא פה על עניין של החסד באמת, רש"י, על החסד באמת שהיה אצל הגאון רבו סנצי פינקין. רש"י על הפסוק הזה אומר, אמר השיר הוא זה ונתן עיניו בממון. אז מביאים פה את הפוסק בתהיל עם קולור חס השם חסד ואמס. הסבא מסלובות כזצל, זקנו של רבו סנצבי פינקל, היה מרבה להוסיף, להביא את הפסוק הזה, שמבואר שמידות החסד והאמת, לא מידות מפרדות, אלא עין ואח. וכך גם נאמר בפסוק, תיתן אמס ליעקב, חסד לאברום, ששתי המידות חדן, רק חסד שנובע מידת האמת, ראו להיקרא חסד. אבל חסד שסותר את האמת הוא לא חסד, אלא להפך. ככל שרבינו היה כל כולו חסד, נתינה והשפעה, הוא סלד מכל דבר שהיה בורח של חוסר אמת. הוא היה כל כך דבוק לאמת, עד שכשהוא שמע דבר שקר, הוא לא נזקק לומר ששינה אמת. הראו את זה על הפנים שלו. ביקשו ממנו פעם לחתום על איזה עניין שיכול לעזור לישיבה מאוד להשיג תקציבים. המסמך לא היה חלילה שקרי, אבל גם לא היה אמיתי לגמרי. רמסון צבי במידת האמת שלו, היה נחרץ לא לחתום בשום אופן על כדי מסמך. פעם הגיע תקציב ממשלתי של מיליון שקל ישיבה, מאחד ממשרדי הממשלה, תקציב שסודר על ידי אחד העסקנים, שהוא עבד שנה שלמה כדי להשיג אותו, כי התברר למוסד צבי שהייתה שם איזו התחכמות קטנה בהצהרות, הוא לא הסכים בשום אופן לקחת את הכסף, אמר, סיפר רב צבי פרצ'וביץ' שליטה, שקרה פעם, שאבא של אחד התלמידים תרם לישיבה סכום עצום של 500,000 שקל, אבל הייתה לו בקשה צנועה בשביל הבן שלו, תלמיד הישיבה. המילוי של הבקשה הנתון בידי אחד מראשי הישיבה שהיה אחראי לאותו בחור. ואז הוא ניגש לרבינו והוא ביקש שישפיע על הרב שאחראי, שיסכים למלא את הבקשה של אותו הורה כדי שתהיה תלמיד לישיבה. אבל מוסדבי הגיב בנחרצות שאת התפקיד הזה נתתי לו. אני לא אתערב בהחלטות כמלוא הנימה, גם אם קיים שיקול של 500,000, אפילו מיליון, אז אני לא אתערב. ומטבעו אהב רבנו לשמוע הרבה דעות בעניינים שעסק בהם, כמו שנאמר, תשוע ברוב יועץ. בסופו של דבר, אחרי שהוא מדד היטב בפלס, שבפלס יכלו את כל הדעות, הוא החליט מה ואיך לעשות על פי אמת. ואז הוא היה עומד על דעתו כצור חלמיש. את פני המתנגדים והכועסים הוא קיבל בחיוך, בהבנה, הוא גם דאג לרצות אותם, אבל מהאמת הוא לא הסכים לזה. ואנחנו ממשיכים לדור הנפלא, כל העם, תוך משנתה של תורה, מספר אברך שנבד ביתו איך היא עמדה בפני פרשת דרכים בעבודה שלה. קידום מסוים עמד על כף מוזניים, מבחינתנו הייתה מדובר ברווחה כלכלית חשובה שעמדה על הפרק. אבל ידי ידעתי רק לאחר מעשה, באותו בוקר לא הייתי מודע בכלל למה שמתרחש בעבודה של אשתי, וגם בשבילה זו הפתעה גמורה שנחתה לה אותו בוקר, שהגיע מנהל מסניף אחר, החליט לראיין מספר עובדות גדול ולבחור מיידית אחת מתוכן שתקודם. וכאן אנחנו מגיעים לליבו של הסיפור, שמבחינתי אומר אותו אברך, היה ממש נס גלוי. כמו רם שמדהד מן השמיים, שמשבר הקומיות שבלב, מזכיר לנו את קיומו של הבוירי ומעורר אותנו לברך שכוח הגבורה שמר אלוהים. אומר, זה הבוקר שגרתי, ישבתי לבד בבית. השעה הייתה 8:50, נשאר עוד 10 דקות, עד שיתחיל הסדר. סיים את הארוחת בוקר בשלווה, פנה לברך, לצאת בנחת לכולל. אבל אז רוח התעוררות לבשה את ליבו, פתח סידור והתחיל לכוון ברכת המזון בכוונה גדולה, בניגון, בנעימה. סיימתי לברך, דעתי לכולל, הסדר התחיל והעניין נשכח מהלב. עם סיום הסדר, השארתי הביתה לדרוש בשלומה של רעייתי, והנה על הקו היא ניסרת. מספרת שהיו רעיונות עם עובדות, בחרו בי מכולם לקידום משמעותי בתפקיד ובשכר. כל כך שמחנו, אמרנו ביחד מזמור לסיידור. ואז אני שואל אותה בסתמיות, באיזה שעה נפלה ההחלטה? אשתי עונה כמשיחה לפי תומה, שני חמישים. ואז נפל לי הסימון, נעלמת לשוני, נעלמה דום. בדיוק בשעה הזאת ברכתי ברכת המזון לכוונה גדולה. לכן, המייסה הזה, והמייסה הזה הוא זה שהיה, השם שמע לתפילה שלי. הישר מפי השם, מהפה שלי אל השם, השזן את העולם כולו. בטובו, בחן, בחסד ורחמים, ממש לא יאומן כי יצאו פה. ואנחנו רוצים להזכיר לכם רבותיי, שהשבוע התקיימו בעזרת השם המבחנים של דירשו כדי להלן, יום חמישי כף ג' חשבן דירשו בכולל, יום שישי כף ד' חשבן, קניין תוירה, דופיין והלוך, מוסר, קניין חוכמה, וקניין משנה, שיהיה בהצלחה לכולם. ואנחנו ממשיכים לדף רמי בהלוכה. אנחנו עושים בסימן שין למד, סעיפים ח', ט' וי'. באיזה אופן מותרת שאיבת חלב אם בשבת, ואיזה פעולה רפואית אסורה משום מלאכת פורים? כך ועוד דברים נפלאים תוכלו לשמוע בשלוחה אחת מפי הרבנים הגאונים. וכדרכנו נלמד גם אנחנו את עיני הדופים בהלוכה. חליבה אסורה בשבת מדאורייתא משום איסור מפרק, שזה תולדה של מלאכת דש. בכלל זה אסורה שאיבת חלב אם. כמובן מותר להניק תינוק בשבת, אבל אסור לאישה לקלח מהחלב שלה לתוך כלי כדי לתת לתינוק לשתות. אישה שמצטערת מעודף חלב, מותר לה לקלח את החלב לאיבוד. תדוע שתקלחנו לתוך כלי שיש בו חומר שפוגחת בחלב, או לתוך כיור שפתח הניקוז שבו פתוח, ירשית גם להשתמש בשביל זה במשאבה ידנית. באופן שהיא לא יכולה לשאוף לאיבוד, אז יש להתיר לשאוף לתוך כלי מעט מעט, באופן שלא תצטבר בפעם אחת כמות שיש בה יותר מכגרוגרת, שזה 15 מיליליטר לשיטה המחמירה ביותר. מותר ליישר בשבב את איבריו של ילוד שהתפרקו מחמת הלידה. גם הלידה עצמה לא הייתה בשבת. כל שיטין שמותר ללפף את הילוד בבגדים באופן שהאיברים יתיישרו מעליהם, אבל אם התפרקה חוליה של השדרה ממקומה, לדרבון הנסור ליישר חוליה אחת על גבי חברתה, בגלל שזה דומה למלאכת בוינה. ויש מתירים את זה ביום הלידה. ויישור חוליה על גבי חברתה על ידי ליפוף הילוד ובגדים, יש מי שאוסר, למרות שהיישור נעשה מאליו, אך יש מהראשונים שמשהו מדברה להקל. חילוץ עצמות לאצבעות שמכונה קנק, מה שהנהגים, אנשים, נהגים או אוהבים לעשות, זה מותר בשבת כתחילה. ולא רק מצד האוינג שם. הרכבה של רסן, פלטה, לאישור שיניים בשבת, יש אומרים, כן בחשש איסור, לא משום עשיית מעשר רפואה בשבת, ולא משום האיסור לרבון ליישר חוליות, בגלל הדמיון למלאכת הבוינה. ולמה לא? בגלל שהתיקון שנעשה על ידם לא מיידי, והוא לא ניכר, אלא נעשה במשך הזמן על ידי שימוש תמידי. ויש אומרים, שאם אין צער בשעת מניעת השימוש בהם, אז אין להרכיב אותם משום אובדן דחל. נגר גם פיסוק כרגלי תינוק, באמצעות ברזלים וכדומה, כדי ליישר את ההליכה, זה מותר לכל הדעות. ואתה מאמור, וגם לדעת המחמירים, בגלל שיש צורך בפיסוק רגליים, גם בשבת, ומניעה של זה עלולה לגרום נזק לעתיד. עד כאן, דבר שנלמד דברים בהלוכה, היום בעזרת השם. אתמול למדנו, בזמן חז"ל היה מקובל אתמול אחרי הלידה את שליית הילוד בקרקע כסגולה לחימום, לחימום הילוד, וגם התירו חז"ל לעבור על איסור דרבונון של קילטול מוקצה בשביל להקים סגולה הזאת. בזמנים עברו עובר שנולד לפני החודש השביעי או בחודש השמיני נחשב כנפל, ואסור היה לחלל את השבת לצורך הטיפול בו. בימינו שיכולת טיפול בפגים התקדמה לאין ארוך, מחיילים את השבת גם לצורך הנולדים בחודש החמישי והשישי, וכל שכן לצורך הנולדים בחודש השמיני. נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו, האם יש איסור בישול בסוכר מבושל? החלקו חז"ל בנוגע בגמורה, בנוגע למלח, יש אומרים שהוא מקשה הבישול עד שגם כלי ראשון שהוא לא עומד על האש, אין בכוחו לבשל אותו למרות שהוא נמוך. אין לי איזה קשר לבישול, כי הרי גם במים קרים הוא נמוך. ויש אומרים שהוא מקלה הבישול, עד שאף כלי שני יש בכוחו לבשלו. דעת רוב פוסקים כדעה ראשונה שאין בכוח כלי ראשון לבשל אותו, וכאן הרי גם פסקו שחנוך וערימו. אבל יש אומרים, יש שפסקו כדעה השנייה שגם כלי שני יש בכוחו לבשל אותו. כתב ערימו שרצוי להחמיר, ויש אומרים שבכלי שלישי ניתן להקל. מלח מבושל וכן סוכר מבושל, אין בהם עוד איסור בישול, ומותר להניח אותם גם בכלי ראשון. אבל יש שפקפקו ביתר הזה, או בגלל שלדייתום, כשהם נמסים את הבשיל החם, נשלח בישולם במידה מסוימת, ואם משום שהם נעשים נוזליים בהתערבם בתבשיל החם, והדין שלהם כתבשיל נוזלי שיצטנן שיש בו איסור בישול. ורצוי להחמיר ולא להניח אף מלח וסוכר מבושלים כהים בכלי שני, וגם שלא להראות אליהם מכלי ראשון. ויש שהורה להחמיר גם בכלי שני, כאשר חום התבשיל שבתוכו הוא במידה שהיד נכוות בו. ויש מי שהורה שעל דבר גוש, מאכל גושי, ניתן לכתחילה להניח אותם. עד כאן בעניין הזה. דף ראוי מטלמוד בבלי, איזה חולה זכה לביקור על ידי אבא שלו, על ידי אביי, והאם מותר לדור לכתחילה, ולאיזו עיר נקלה רבינה? וכך בעלות נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת בנוחס, דף פי א'. בשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעור בדף ראימי, במוגב לי מפי הרבנים הגאונים ולרבות נחת. ואנחנו ממשיכים למדור קינן חוך ומסילת סישורים. בפרק כובוב כתוב, והוא העניין שאמרו עליו זכרונם לברכה בגמור בקסובס. כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו יקריא ביקורים. לכן אמרו ביומה, ימלא גונה של די חמים יין במקום נסחים. הובא פה סיפור מהספר שלום מציון על הגון רבי בן ציון פלמן, שמשך שנים ארוכות היה מכין בעצמו את היין בקידוש להבדלה. כשהוא עושה להתחיל להכין ליין לבד, אז הוא כמובן לא יודע איך עושים את זה. הוא החליט לשאול את רבי גדליה נדל, שהיה עוסק הרבה בליצור יין. רבי גדליה חייך, הוא אמר, יש הרבה שיטות בזה. יש את שיטת הבבלי, יש את שיטת הירושלמי, יש את שיטת הרש, יש את שיטת הרמב"ן, תגיד כמו איזה שיטה אתה רוצה. וככה אני אגיד לך, מה הייתה הכוונה שלו. הכוונה שלו הייתה, שלפי איך שכתוב בבבלי, נראה שהיום מייצרים יין בצורה כזאת. דברי ירושלמי נראה שהיום מייצרים בצורה אחרת. ואותו דבר ברש ורמב"ן. כל אחד נראה שהייתה דרך אחרת ביצור יין. אז כמו איזה שיטה אתה רוצה לעשות. אמר לו רבן ציין, תראה לי את הדרך הכי קלה. ככה בגדליה הדריך אותו ולימד אותו להכין יין, ובתקופה היו מוכרים בכל פוניביץ' ענבים ליין. זה היה קונה מזה כמות גדולה, שחוד את המחים מזה יין להרבה זמן. העין היה יוצא מאוד משובח, היו אומרים עליו, וטעם היא כטעם לשוד השומן. אי אפשר לתאר את המתיקות שהיה ביין, בטעם, ברח. ולא נמצא שום הסבר טבעי למה היין היה כל כך מצליח, כשמעולם הוא לא למד את רזי המקצוע, לא התמצא בסודות היין. בפעם הראשונה, אחרי שהוא הכין את היין, אז הוא הביא בקבוק יין לרב שח. רב שח שאל אותו מה זה, אז הוא אמר לו, נסכים יוינה, נסכים יוינה. אז רב שח שאל אותו, אתה מתכוון לגמורה, ביומה, שרוצה לנסה אחרי הגבי מזבח, עם מלא גרונם של זבין החוי, יין. אמר לו, כן, אמר לו, טוב, אז אני מקבל את היין. ככה כל חודש היה מביא לרב שח בקבוק יין, ועל יין הזה הוא היה מקדש ומבדיל. והם שבח מאות היין, היה קורא לה היין של רבין ציין. הרבה פעמים כשהיו שמחות של רבנים והדמורים, ולא בכוחו של הרב שח ללכת לאותו שמחה, הוא היה שולח לשם בקבוק יין מהיין של רבין ציין. וסיפר הרב פלמן שהרב שח היה שואל אותו תמיד, איך יוצא לך כזה יין משובח? טוב, לרב שח לא הייתה תשובה, היה אומר הרב פלמן, אבל היא הייתה תשובה, הרב שח היה שותה מהיין הזה, לכן זה היה מצליח. זכות הרב שח הייתה ברכה ביין. ככה זה נמשך עשרות שנים, ומעולם יין לא החמיץ. תמיד הוא היה יוצא משובח בטעמו ברחוב, ממש ואילו פלא. כשהרב שך נחלש בשנים האחרונות, אמר לרבנו שכבר אין לו צורך ביין, ומעטה שלא הביא לו את היין. הפעם הבאה שהרבנצי נכין יין, כל היין החמיץ. אמר רבנו, מעולם היין לא החמיץ. מה קרה עכשיו? אלא זאת אומרת שכל מה שהוא הצליח, בגלל שהרב שך השתה מהיין הזה, ועכשיו שהוא הפסיק לשתות, כבר אין ברוכה ביין, ולכן קומו לו החמיץ. ומאז הוא הפסיק להכין את היין. ולקראת סיום המדור הנפלא, חפיצי מוחיים, חפיץ חיים יומי, רבו יצא, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היום בספר חפיץ חיים. בהלכות שלימד היום בסדר הלימוד, הן ממשיכות לעסוק בעניין דיבורים שניתן לטעות שהם לא בכלל לשנורא. כדוגמה דבר שהוא לא גנר ממש, אלא רק שלילת מלות. בספר הקודמים, דן החפיץ חיים, באדם שאומר לחברו שהוא לא חכם, וכאן הוא מפרט לגבי שלילת מלות נוספות, גבורה ועושר. אדם מספר על חברו שבסיבו הוא חלוש, אז כתב החפץ חיים, שהדבר הזה עלול לגרום נזק כעניין קבלה לעבודה. למשל, כמו כן לגבי מעלת העושר, אם יחפר שפלוני אני, או שהוא לא עושר כמו שחשבים עליו, אז יכול להביא אותו לידי נזק, עוד להפך, הוא אומר שהוא לא עני כמו שחשבים, או שהוא עשיר, יכול לגרום נזק, והביאור מוסוף הם עובדו שם העיקור ידיני. ומציינים שמות שהתנאי של גרמת נזק נצוח רק בדיבור, שהוא לא מתוך כוונה לבזות ולגנות את החבר. שכן, כשהוא אומר את הדברים במטרה לגנות, אז זה כבר עשו משום לשנור, גם אם לא גרם מזה, שום נזק ממש לשני. כלל נוסף מדגיש החפץ חיים, שהכל תלוי על מי מספרים. ייתכן שאדם אומר דבר אחד על שני אנשים, אבל לגבי הראשון זה שבח, לגבי השני זה גנות. לדוגמה, אם אומר שפלוני לומד 3-4 שעות ביום, אז בשביל אדם שאין לו דאגות פרמסה ואחרים מפרסים, מספקים את מזונו, בגנות. ואילו בשביל בעלי בית, תרוד, שבח גדול. זה דבר לגבי הוצאות שבת, תרומות, צדקה. זה תלוי אם האדם עשיר או עני, או הנהגות מסוימות שעבור אדם בינוני שבח ועבור אדם אחר, בגנות. בכל קיצה בזה. לכן כדי החפץ חיים, אל תיתן לומר שדבר שאינך בו שיגידו עליך, מותר לך להגיד זה על אחרת. כי הכל תלוי לפי עניינו של האדם שלא מספרים אם זה שבח בשבילו או גנות. ואגב אני צדוקה, אז נובה באביר ומוסוף נידון מעניין. אם מותר להעביר רשימה של תורמים של מוסד מסוים למוסד אחר? אז יש שכתבו, כשמדברי החפץ חיים עולה שיש בזה לשנורא, כי נגרם בזה נזק לאותם תורמים. כי צריכו לתת יותר, בסופו של דבר יגרם נזק גם למוסד הראשון. שהמטרות המגיעות לו, יהיו פחותות יותר. אבל כתבו שהכל לפי העניין, כי אם יש בפרטם של אותם תורמים לתת יותר, אז זה מותר. לכן גם פעמים שזה כבוד לאותם תורמים, שהשם שלהם מופיע בראשון, המחית תורה. הרב חיים מסכן את הסעיפים אליי וכותב שקשה מאוד לפרוט את כל הדוגמאות לדיבורים מהסוג הזה, שעשויים להיות בגדר לשנורא. ולכן, אומר הרב חיים, כך דברי הרמב"ם המטרה לראשך, לזכור אותו תמיד, שכל דבר שמתפרסם יוכל לגרום לחברו עזק בגופו או בממונו, או להתר לו, להפחיד אותו, הרי זה לשנורא. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. בספר השמש בגבורו סי מובא, דברים שאמר הפעם הרב פינטו זצל, שאם זכיתי למשהו בחיים ועברתי בהצלחה כל מיני קשיים, זה בגלל שנהגתי לדבר עם הרבה נשאלם על הכל, כדבר איש של רעהו. כמו שאני משוחח איתו עכשיו, מה מעיק עליהם, מה משוחח, מה משמח. ואין כוונה שלי, הרב פינקוס, בשל תפילה, כי תפילה זה משהו נוסף. וכיוונתי לדבר תמיד עם הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. אשתדל לבקש מהקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל בחיים. ויסיח דאגה שלנו, גם בפניו, גם בדברים הקטנים. והשם יהיה בעזרת. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר תפנו, ברוכניות ובגשמיות, בכל טוב.